צורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל פרידמן.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע. אנחנו כאן נודה לצוות שלנו בפתח התוכנית, נתי שולמן עורך ומפיק אותנו, מוטי קופפר טכנאי השידור. אנחנו מתחילים,
בוקר טוב איתי, בוקר טוב למאזינים שמצטרפים. אתה יודע, חופש הגדול התחיל, איך אצלך התחיל?
חופש גדול?
חופש הגדול, הילדים תפסים על הקירות.
יש קייטנה.
אה, נכון, תצורך, זה השלבות של הקייטנות.
כן, עוד שבועיים נתחיל לטפס על
זה. אפרופו יוקר המחיה, תדע לך, קייטנות וזה, זה עוד נושא שאנחנו צריכים לדבר עליו, אין לנו זמן לטפל בהכל.
צריך לדבר על קייטנות, על לימודים, על חוק חינוך חובה.
יוצא מצב.
על יוקר המחיה, על...
בלי סוף, אבל סתם ככה, עכשיו חופש הגדול, יוצא מצב.
ינקלה, סיימנו את השעה הקודמת על החוק של בועז יוסף. לא שלו, סליחה, על החוק שמאפשר...
על שמו.
על שמו. ואני אומר, אם אתם רוצים, אתם יכולים להעביר חוקים הזויים בשבוע, כמו שאתם עושים פה. תעבירו כבר דברים שרלוונטיים.
רפורמה.
לא, או את הרפורמה, כבר הורדתם אותה. אני אומר, גם אם החלטתם כבר לגנוז אותה, וכמו שאני אמרתי לך בזמנו על דרי, הוא לא יחזור כנראה, הרפורמה כנראה לא תחזור. אני לא רואה את זה קורה.
אבל עכשיו היא מתחילה בסיטואציות כאלה אחרות, חלקים ממנה.
רק חלק אחד יעבור, הראשון זה שעכשיו השאירו אותו, וכל השאר הולך להיגנז לפח ההשפעה של ההיסטוריה, לפחות בקדנציה.
אני מקווה שאתה טועה, אני מקווה שאתה טועה לטובת כולנו.
אני גם מקווה שאני טועה, אלוואי שאני טועה. אבל אני אומר שבזמן הזה שאתם מביאים כל מיני הצעות חוק מוזרות, תביאו הצעות חוק רציניות לטובת הציבור, תביאו דברים שבאמת הציבור יכול ליהנות בהם, תביאו גם את הדברים אגב שהם קשורים לציפור הנפש של המגזר החרדי, כמו שאמרתי, חוק הגיוס. למה גם בנושא הזה לא מתחילים להתניע איזשהו מהלך, איזשהו פתרון, שגם בגץ יבוא
להגיד... שאלה טובה, שאלה טובה. הגיע הזמן באמת שיעשו משהו, אבל אתה רואה, כל אחד ותפקידו הוא.
נכון, לא התפקיד שלנו, התפקיד שלנו הוא רק לדבר, לעורר.
אבל במעבר אחד אני רוצה לעורר אותך על משהו בריאותי. אני מתחילת השבוע נחשפתי לידיעה שפשוט טלטלה אותי מאותו רגע. ארגון הבריאות העולמי, ככה ראיתי, אני עכשיו רוצה לבדוק. אתה יודע מה? קודם כל בוא נגיד בוקר טוב לצבי טסלר.
פרשננו, כתבנו לענייני בריאות בענייני, וכלכלה.
יפה, הפעם בענייני בריאות אני צריך אותו. בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב, ינקל, בוקר טוב איתי. אני חייב להגיד לך שאתם מאוד אמיצים.
אמיצים? אני רוצה להגיד לך משהו. אני אחד ששוטה, אני לא מודה על האמת, שוטה 0-24-7 כמעט. שוטה כל הזמן 0 ספרייט, 0-0-0-0. ופתאום מסתבר שזירו יותר מסוכן, יש שם, ארגון הבריאות העולמי הודיע, שהחלק, המרכיב, הממתיק שם, שקוראים לו אספרטיים, הוא פשוט מסרטן.
חשוד כמסרטן.
אז אני פשוט מפסיק לשתות זירו, זה נכון? לא, אני באמת בלחץ.
לא, קודם כל אמרתי, אתם אמיצים, כי לדבר איתי לפני הקפה עכשיו על קפאין ועל זירו, זה ממש...
ביום של צום.
לא, אבל זירו הפסקת לשתות לגמרי. לא?
זה המאזינים שלנו, אני מתנצל בפני מראש, כי תדבר הרבה עכשיו על מוצרי הקפה והזירו. אז בואו רגע נעשה סדר. איתי דייק, נכון, על חשוד כמסרטן, הוא מוביל... למחלה הקשה. ההצהרה הזאת תהיה ביום שישי הבא, כ"ה בתמוז. עד אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה בתוך ההצהרה, הם שומרים את זה בסודי סודות, אבל כן הם אומרים שאז הם יחשפו מה הקשר, על קשר בינו, קשר אפשרי בינו לבין אותה מחלה קשה. ולא רק אתה נבלת, הרבה מאוד נבלו, ואם הייתי מקבל קוס זירו על כל...
על כל טלפון.
פעם ששאלו אותי בשבוע האחרון על הנושא הזה, כנראה לא הייתי מת מהמחלה, אלא מהרעלת קפאים.
בימים אלו אומרים, היה לך קו הספקה שוטף.
כן, אז תשמעו, צריך לעשות רגע סדר בדברים, כי להגיד שיש קשר בין משהו לבין המחלה, זה קצת בדיחה. אתה יודע, אני אשאל לך שאלה, יש שני אנשים מולנו, אחד אוכל ציאניד, ציאניד הרעל הזה, הקטלני, והשני שותה מים. למי יותר מסוכן?
נו, ברור.
ברור שמה?
שהציאניד, מה זאת אומרת?
לא, לא ברור. כי אם הכמות של הציאניד שהוא ייקח היא מזערית, ואגב, יש, למשל, בשקדים שאנחנו אוכלים יש ציאניד בפנים, לא יהיה לזה שום משמעות, שום סיכון, שום כאב, שום דבר מסוכן. אם אדם ישתה מים בכמות גדולה, הוא עלול אפילו למות מזה. אם הוא ישתה כמות גדולה בבת אחת של מים, הוא עלול למות, יש הרעלה ממים. אז השאלה היא לא מה אנחנו שותים, או מה אנחנו אוכלים,
אלא איך
אנחנו...
בנושא
אז אתה אומר צריך לצפצף וצריך להמשיך לשתות אספרטיים, אחד ששותה זירו צריך להמשיך?
לא, הוא אומר לך צריך לא להגזים. יכול להיות.
אני אומר קודם כל, תראו, קודם כל חשוב להגיד, עדיף לשתות מים, לשתות סודה, מאשר לשתות שתייה ממותקת. אני עשיתי אגב, ינקלה, הייתי, אני לא רוצה לעשות איתך תחרות, אבל הייתי בחור בהתחלה לכל המתוקה הרגילה עם סוכר, עברתי, אני פחות, לא, לא, אני דווקא מעדיף את הפפסי מקס, סליחה כל הפרסמות שאנחנו עושים פה היום,
עוד רגע אני אעשה פרסומת למים,
לא, אני פרוטו, אני פרוטו, אבל גם אני הייתי נאום קוקה קולה פעם, נו נו.
והצלחתי לעבור לסודה ולמים, והיום אצלנו בבית, הילדים שלי שותים מים וסודה גם בשבת.
לא, אבל אתה רוצה להמתיק קצת, מה אתה עושה, איך אתה ממתיק את זה?
אז אני אומר לך, אם אתה רוצה מדי פעם להמתיק, אין שום בעיה, שתדע, מבחינת ארגוני הבריאות, למשל ארגון הבריאות באירופה, בדקו הרי, עשו אין סוף מחקרים. קבעו מה הכמות הבטוחה שאתה יכול לשתות, וזה לפי משקל הגוף שלך. לצורך העניין, בדקתי עבורך, ינקרה, לכן שאלתי אותך שאלות פולשניות בלילה על משקל הגוף שלך. אם תשתה כמות של עד 19 פחיות ביום, זאת אומרת 7 ליטר, קצת יותר מ-7 ליטר ביום של שתייה ממותקת עם אספרטיים בפנים, זה נחשב בטוח. בטוח אגב מבחינת...
תגיד לי, אתה רציני? עכשיו אתה מרגיע לי, תיאנקה לנו, באמת. אני על הבקבוק...
אז מה זה ההודעה הזאת? אני לא מבין, אני כבר שבוע.
על הבקבוק בחצי שהוא שותה פה, אני מלחיץ אותו, ואני אומר לו, תגיד לי מה אתה...
זה לא לעניין.
טוב.
אגב, שתדע שיש עוד מוצרים שיש קשר ביניהם, והם כבר חשפו את זה, זה צ'יפס, דגני בוקר, טוסטים, קרקרים, ופלים, עוגיות, קפה. כל אלה יש קשר ביניהם לבין המחלה. האם זה אומר שלא טוב לצרוך את זה? לא. האם כדאי לצרוך את זה בכמות מוגזמת? גם לא.
אז תגיד לי, החברה הגדולה קוקה קולה לא התארגנה בהתאם? היא לא מחפשת איזה תחליף לממתיק הזה?
אז זה בעיה, כי התחליפים האחרים שכבר קיימים הם יותר בעייתיים. היחידי שאיכשהו נמצא הוא סטיביה, שיותר מורכב להכיל ממנו שתייה ממותקת. אבל סתם שתדעו, אותו ממתיק אספרטיים הוא מתוק פי 200 מסוכר, זאת אומרת, על כל כפית של אספרטיים, היא מתוקה כמו 200 כפיות סוכר מבחינת המתיקות, ולכן כל כך משתמשים בזה כי מספיק כמות מאוד מאוד מזערית. אני לא חושב שבעתיד הקרוב זה ישתנה, אבל נחיה ונראה, אבל שתו מים, שתו סודה, אני בהחלט בעד, ואם אתה רוצה להתפנק מפעם לפעם, אל תחיה בחרדה מהזירו שאתה שותה, הכל בסדר, תשתה לבריאות.
טוב, רציתי לעבור איתך רגע לבירות, אבל בוא נתקדם. מה עם בירה? בירה זה בריא או לא?
אגב, גם בבירה יש האלכוהול שיש בבירה, הוא גם קשור בצורה כזו או אחרת, על פי ארגון הבריאות העולמי, לאותה מחלה, ולכן גם ממנו לא כדאי לתקוף.
אין לך ברירה, רגע, אין לו ברירה, צבי, אין לך ברירה, שואלים אותי באוזניה מה עם ערק.
אותו דבר, יש אתנול, זה אותו חומר באלכוהול שנמצא במשקאות אלכוהולים, שלא מומלץ לשתות ממנו בהפרזה. תגיד לחיים...
בדגש על ההפרזה, אבל בקידוש בבית כנסת אין בעיה לעשות לחיים או שתיים.
אין בעיה לעשות לחיים, לאכול אפילו דג מנוח, רק לא את הסיני, כי הסיני...
אין, לא אוכלים כלום.
אגב, יש בעיה בברכות עם זה, אבל לא ניכנס לזה. יש בעיה בברכה בקידוש, אם שאתה
עם קרקר והדג מלוח, הברכה על הדג מלוח.
הנה, אתה רואה, טוב, נעשה את זה תוכנית בנפריד,
כמו כותח הבבלי. אבל אגב, רק אנקדוטה קטנה שתדעו איך גילו את זה. לפני פחות מ-60 שנה חימאי ערבב שתי תרופות, הוא בכלל חיפש איזו תרופה למחלת האולקוס, לתופעת האולקוס. הוא ערבב שני חומרים, ואל תשאלו אותי למה, שם אצבע וליקק ופתאום הרגיש מתיקות, והשאר היסטוריה.
טסלר, תגיד לי, מאיפה כל הידע הזה? תגיד לי. בלי עין הרע, אתה בור סוד אתה.
האמת שמכון דוידסון של מכון ויצמן מנגישים מידע רפואי, ואני
נעזר
לכם
לא מעט. לא, 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 ברוך השם, אתה ממעיט בערכך, ציבור המאזין, תראו לכם, יש לנו פה נכס שקוראים לו צבי טסלר, ובנימה אופטימית זו, שיהיה לך שבת שלום וברך, ותודה רבה.
צום מועיל, ושיעפו ימים אלה לססון ולשמחה.
אמן, אמן. אמן, בשורות טובות.
תודה רבה צבי טסלר.
ולמי אנחנו חוזרים?
לקובי פינקר, הבטחנו לו
בהרשת. נכון, געגועים.
אנחנו נדבר איתו עכשיו. קובי, שלום ובוקר טוב.
שלום ובוקר טוב גם לכם.
יפה.
אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף, למרות שלא על זה העלינו אותך, אבל האזרחית הישראלית הזאת שנחטפה בידי ארגון טרור איראני בעיראק, תן לנו את האפשרויות שעומדות בפניה של ממשלת ישראל למעשה. אתה יודע, זה לא משהו שזה פה נחטף, חייל נחטף על הגבול, לעזה, לחיזבאללה, זה משהו שקרה בין מדינות.
תשמעו, יש שתי שיטות דיפלומטיות, ושניהם מעורבים גורמים דיפלומטיים ישראלים. אחת העובדה שהיא אזרחית רוסית גם כן, אז אתה יודע, יש אדם אחד בצפון ישראל שנקרא פוטין, שכבר לא פעם ולא פעמיים עשינו איתו עסקאות כאלה ואחרות, כולל הסיפור של נערה יששכר, ששחררנו אותה בתמורה ל... לא יודע אם אתם יודעים אפילו מה הביטוי הזה, הסכם הגרעינים, הסכם הטירס, עם הסכם הכנסייה הרוסית במגרש הרוסים בירושלים. אז זה שיטה אחת, ועובדים את דרכה. והדבר השני שעובדים דרכו הוא כמובן הממשל האמריקאני.
לא, רגע, אבל מה יש לנו לתת לעיראק? לרוסיה אני מבין, אבל פה היא אזרחית רוסית.
לא, היא גם אזרחית רוסית, מה, זה לא אינטרס של הרוסים גם לא שחרר אותם?
אנחנו לא צריכים לשלם להם על זה.
אתה לא משלם, נכון, אזרחים רוסים, אבל יש אזרחית או אזרח רוסי, יש לצד הרוסי עניין גם כן, מכיוון שרוסיה וארצות הברית, גם כן, יש להם נגיעות בעיראק, מכל מיני זוויות. הדבר השני שהתחלתי לומר אותו, זה הסיפור האמריקני. גם האמריקנים נמצאים הרבה מאוד ועמוק מאוד בעיראק, ועוזרים מאוד לשלטון שם. אז לכן כאן יש הרבה יותר אפשרויות לתת מתנות בלשון העם. ולכן לשני הגופים הללו, גם לארצות הברית וגם לרוסיה, פונים, מדברים איתם, עושים הרבה מאוד פעולות. בסופו של דבר, ברגע שמדברים על כך שיש את האקדמיה והיא עושה מחקר מטעם אוניברסיטת פרינסטון בארצות הברית, אז לאמריקנים יש הרבה מאוד עניין. גם תזכרו שבשנה הבאה, בנובמבר שנה הבאה יש בחירות, אז גם לכל מיני נציגים בארצות הברית יש עניין להראות, אנחנו עוזרים לכל נתיננו באשר הם ברחבי העולם, לא קשור לישראל, ברגע שהם נתינים אמריקנים, והיא עשתה עבודה מטעם אחת האוניברסיטאות היוקרתיות בארצות הברית, של שני המועמדים, גם לביידן וגם לטראמפ וגם לאנשים
הערבים, יש סיכוי לאיזה מבצע? יש סיכוי לאיזה מבצע צבאי או משהו כזה שם, או שרק דיפלומטיה?
ממש ממש לא. ממש לא מבצע, לא עוסקים בדברים האלה, לא חושבים על הדברים האלה, לא הרבה מאוד דיפלומטיה. מי שמעורב בזה זה המלל, רשותם של צחי הנגבי ואנשים נוספים בתוך המלל עצמו, אבל ממש רק הכל בדרכים דיפלומטיות, כמו הסיפור של האוהלים של החיזבאללה, שגם הוא הולך בדרכים דיפלומטיות, וגם הוא קשור איך לא לארצות הברית, וגם קצת לצרפת. אז החלפנו את פוטין במקרון, אבל ארצות הברית נשארה ארצות הברית. אז גם הסיפור של האוהלים בצפון ישראל, בהר דוב, באזור זיוונית, גם הוא בסופו של דבר ייפטר, אני מניח, ומעריך, וכך מעריכים כולם, בדרכים דיפלומטיות. אתמול גם הייתה שיחה של מפקד בפיקוד הצפון עם מפקד יוניפיל בנושא הזה. כלומר, הצד הדיפלומטי מאוד פעיל בכל רחבי העולם, בוודאי באזור שלנו.
הכל דיפלומטי, ובינתיים האוהל של חיזבאללה עדיין נמצא בשטח ישראל, ואנחנו...
נכון, לא צריך להגזים,
אין מה להגזים, זה עניין עקרוני, זה לא עניין של סיכון עכשיו או של משהו, זה עניין עקרוני, לא יכול להיות שהם יצפצפו עלינו, מה זה, שטח ריבוני
של... נכון, אבל יש שם כמה וכמה שטחים לאורך כל הגבול הארוך הזה, שהם שטחים באמת נתונים במחלוקת. אין שם גדר בכלל, אין שם אפילו מוצבים, אף אחד לא, זה לא מסכן את אף אחד. הגדר שם לא קיימת, משהו שטח סלי שמסומן על ידי האום כשטח כחול, אז פעמים שהם גובים את הגבול, פעמים שאנחנו גובים את הגבול, באמת, תסתכלו על זה בצורה כזאת, זה לא סיפור מי יודע מה שצריך להטריד יותר מדי, 3-4, עברו, הזיזו, אגב לא פינו את האוהל, חלק מהאתרים וחלק מהגופים שהם לא רדיו כל חי, מיהרו לספר שהם פינו את האוהל, אחד משני האוהלים לא היה ולא נברא, מה שהם הזיזו בחזרה,
בשביל זה אתה פה, בשביל זה אתה פה איתנו קובי.
תודה.
טוב, פרשננו קובי פינקר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך ושבת שלום ומבורך, צום קל ושבת שלום.
הפסקה קצרה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל פרידמן.
חזרנו.
כתבו לי פה על למה אתם מדברים בצום על כל הזירו, זה עושה לאנשים חשק לשתות. אבל
אנחנו נדבר על הצום. בי"ז בתמוז אירעו חמש צרות לישראל. השתברו הלוחות.
זה הצרה הראשונה שבהם.
בטל התמיד, הובקעה העיר, שרף הפוסטומוס את התורה, והם יצלם בהיכל. אז הנה, זה מה שאנחנו עושים הבוקר. ולכן אנחנו צמים, ובעזרת השם נקווה לגאולה במהרה.
אמן ואמן. אבל בקיצור, מה שאני אומר זה תשמע, שאתה רגיל לאכול משהו ופתאום משרד הבריאות מוציא לך הודעה שהחומר הזה חשוד כמסרטן, אני חושב שחברת קוקה קולה לא תהיה להם ברירה והם פשוט יעשו שינוי. אנשים יפסקו לשתות, זה מטפטף. תשמע, מחלות זה מפחיד, זה מאיים, זה מטפטף. אני אפסיק לשתות זירו.
ינקלה, העניין הזה, קודם כל אם אתה מפסיק זה מצוין.
אני אפסיק, נכון, כי זה לא בריא, אתה צודק.
יפה. וכבר לפני זה, אם אתה זוכר, אנחנו שבים הרבה פה ושם, חברוסה וכו'. ואני אומר לך תמיד, אל תשתה את הזירו.
שתי מים, אתה חסיד של מים, כל הכבוד לך. באמת צריך לשתות מים והרבה מים.
אתה זוכר שהייתי מכור לקולה?
נכון.
אז אני אומר לך, תשתה מים, זה הדבר הכי בריא.
אז בוא נגיד לכולם פה.
ממליץ לכל המאזינים פה לעשות את זה.
הרבה מים, 10-12 כוסות ביום, לא פחות.
נכון.
איפה? אני רואה שאני חזק בדיבורים.
לא משנה. לאט לאט. אם אתה מוריד את הזירו, אתה ממילא חייב למלא את זה במשהו אחר. אז תשתה מים, תשתה יותר. אני רואה כותרת עכשיו שהשייח מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, שעשינו אותו הסכם שלום, נורמליזציה, הנחה את הרשויות במדינתו למלא את כל צורכי מחנה הפליטים ג'נין לאחר מבצע בית וגן.
וואה, כסף יש לו, תשמע.
יש מלא כסף. הוא הורה לאמוד את היקף הנזקים, לחסות את עלויות השיקום. טוב, אני מקווה שזה לא כולל את כל המטעני חבלה להחזיר להם והנשקים.
למתחת הכביש, רק את הכביש. לא, רק אולי הם יחליטו עכשיו קודם כל מטען חבלה, בדיוק, ואז אחרי זה יעשו
אספלט. אז אני אומר, לפני שאתם מתחילים לשקם, שימו לב, תוציאו את כל הנשק ואת כל זה, ואז תשקמו.
לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך. במעבר, אני חוזר איתך אחורה, כי אני מקבל תגובה פה על הרעיון שלנו עם עורך דין ססי גז. ואנשים פה, אני אגיד לך, רוב העם חושב שהמכה שהפרקליטות קיבלה היא כבר לא יכולה לקום ממנה, ואם הם לא יחזרו בהם בכתב האישום בשלב
מה יחסית, זה משנה, אבל יש משפט, בוא נחכה לתוצאות המשפט.
לא, מה זה יש משפט?
המשפט למה צריך לעצור אותו? הפוך, אם אתה אומר, שנייה, אבל אם אתה אומר שהמשפט מתרסק, יפה, וטיעוני התביעה מתרסקים, תן לזה להיגמר, תן לזה להגיע לסוף.
זה עולה לנו, לך, לי, לכולם, זה עולה עשרות. תחשוב, עכשיו, כולם נמצאים, ברגע זה שאנחנו פה, הם בסוף שבוע, הם בוקר יוצאים לקניות בברייטון, באנגליה, הכל על חשבוננו, בקבוצת אנשים.
הם כבר שם, ואנחנו כבר עברנו את המשוכה המשמעותית. בוא נסיים עם זה. כבר השקענו את המיליונים.
אבל אני אומר, אתה יודע מה,
זה שחפותו יוצאת לאור.
זה מצד ביבי, אבל מצד הפרקליטות, הם צריכים לרדוף אחרי עסקת טיעון.
למה הם לא רוצים?
למה הם לא עושים את זה? אני לא יודע, השופטים אומרים להם את זה, כולם אומרים להם, תרדו מהעץ. שום דבר. אני אומר לך, זה כמו פרו, השם מקשיח את ליבם. אני אומר לך, השם,
ההיגיון אומר ש... היועצת המשפטית לא מבינה את מה שאתה מבין?
היא מבינה, ובדיוק כמו פרו. אני אומר לך, זה בדיוק ככה, שהוא היה, הרי הוא קיבל מכה ועוד מכה, והוא היה אמור לשחרר אותם, ההיגיון אמר, יאללה, שילכו מפה, הם הורגים אותי. אבל לא, הקדוש ברוך הוא הקשיח אותו, רק בשביל שאנחנו, וזה מה שקורה פה בדיוק. הרי ההיגיון אומר, שופטים קוראים לך באמצע משפט, אומר לך, שמע, רד מהתיק הזה, זה לא מתאים, אין שוחד, אני לא, אני כבר שנתיים שומע עדויות פה, שנתיים. אין שוחד, וזה עוד לפני, זה עוד רק עדים של התביעה. עוד לפני שההגנה התחילה לדבר. ומה הם עושים? במקום לקבל את הסולם הזה ולרדת, ולקבל, אתה יודע, יחטפו על הראש טיפה, תוך 10 דקות, לא. מה פתאום אנחנו ממשיכים וכו' וכו'. על ידי ההגנה, זה יחזק לנו את התביעה. מה אני אגיד לך?
אני אומר, בוא נחכה.
אני אומר, אבל דבר אחד, החומר האנושי שנמצא שם, הוא רמה ביחס לשוק הפרטי של עורכי דין, החומר של הפרקליטות הוא רמה, בוא נגיד, מ-1 עד 10, רמה 3. אני לא הייתי מעביר אותם את המבחן של לשכת עורכי הדין.
זה המזל של ראש הממשלה.
נכון.
כן.
זה גם המזל שלהם, שאני לא שם עושה את המבחנים.
מזל, אחרת אולי לא הייתי עובר.
אתה היית עובר עוד לפני המבחן, סתם, אנחנו נגד מקורבים.
מי איתנו? עוד לא איתנו.
בדרך אלינו.
כן. אז על מה נדבר?
אז בוא נחזור שנייה להפגנות, אתה חושב שזה נגמר? תקשיב,
למה שהפגנות
שגמרו? מה שקרה אתמול בלילה, אתמול עד אחד בלילה, אחד בלילה, אנשים משוגעים ומשועממים הציתו את הכבישים.
תראה, קודם כל, תשמע, אין ספק שהמחאה לכל מי שהספיד אותה היא עדיין כאן. המחאה הזאת לא הולכת.
לא הולכת.
לבוא בכמה אלפי אנשים, לא הייתי אומר עשרות אלפים, בסדר? כמה אלפי אנשים מהרגע להרגע על איזה נאום פוליטי של ניצב, זה יפה, זה יפה, בוא. גם אם אנחנו רוצים לפרגן להם, ולא מפרגנים להם, נגיד, לאותם אנשים, אבל האנשים האלה הצליחו להוציא...
אז כמה... בוא נשמע מה יש להגיד, על זה לחברת הכנסת, טלי גוטליב, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, מה יש לי להגיד על מה?
על האנרכיה שאתמול בלילה, באחד בלילה, אני צריך להתעקע בפקקים בגלל המשוגעים האלה, סליחה על הביטוי?
אני רוצה להסביר לך, אני רוצה באמת להבהיר לך הכל, איך הכל מתקשר עם הכל. כשבן גביר נכנס לתפקידו, הוא ביקש להעביר את אני אשד. אני אזכיר לכם, מי התערבה? אוי,
היא בברייטון, זאת שבברייטון, בגלל עם יערה, נכון.
לא, יש רק סמכות ואפס אחריות, בסדר? מיירה התערבה ברצונו של בן גביר להעביר את עמי אשד מתפקידו, הוא לא מתאים לתפקידו. והנה אנחנו מגלים את הקשר בין מיירה כיועצת משפטית לממשלה, שלא מעמידה לדין ולא מורה על פתיחה בחקירה, על מי שקורא למרי אזרחי ועל אנרכיזם ופגיעה קשה בשלטון ובסדרי המשטר, לא מעמידה לדין, ואז אתה מגלה שעמי אשד, בעודו במדים, מחובק על ידי המפגינים, לא עוצר אותם, לא עושה שום דבר. אני רוצה לראות שחרדים היו יוצאים להפגין, עושים דברים כאלה, ולא היו מוצאים את עצמם במעצר עד תום הליכים. ובתור סנגורית, שבתקופת ההתנתקות הצגתי מאות של קטינים וקטינות, ונערים ונערות, שרק ירדו לכביש, קיבלו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום הליכים, ועמדה לדין בעבירה של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה. אתם יודעים, היום י' זין בתמוז, אני לא צריכה לספר לכם מה זה י' זין בתמוז, אבל אולי נזכיר למפגינים באמת את חורבן הבית, לא שזה מעניין אותם. באמת, אני לא יודעת אם אפילו מודעים ליום הזה, באמת אני אומרת לכם, לא הייתי מודעים למורשת. אני חזרתי אתמול מלווייתו של החייל שם יקום דמו דוד, באמת חייל לוחם באגוז. אני רואה שם את החיילים האדירים שמוסרים את נפשם, גופם, תעצומות נפשם, אדירים, חיילים, קצינים בכירים, מתייפחים בבכי על מות חברם. ואז אני רואה את ההפגנות האלה, את הבערת האש באיילון.
ועל מה? ריבונו של עולם, לא, אבל מה הסיבה? ריבונו של עולם, עמי אשד הלך הביתה? אז מה? מי הוא בכלל?
תקשיב, אני רוצה להבהיר לך משהו. זה הפך להיות רומנטי ביניהם. מה זאת אומרת רומנטי? כשלאנשים אין עניין בחיים. באמת אני אומרת לך, בעיניי זה אנשים שאין להם עניין בחיים.
לא, זה פרופסורים, את לא שמעת? כל הזמן דואגים להגיד שהמפגינים זה פרופסורים. אני לא ראיתי פרופסורים שככה מעבירים את הכבישים.
רגע, אני רוצה רגע להבהיר לך משהו. אחד, זה הפגנות ממומנות, אנשים שמקבלים כסף, זה הכל ההקלטות בתוך הטלגרם עוברות. אז יש, כל מה שאני אומרת לך זה ידוע,
אנחנו גם יודעים, רואים את זה.
אז אני לא ממציאה, בדיוק, אז אני רק חייבת לומר לכם באמת, אני באמת בעד מחאות ובעד הפגנות, אבל אני לא בעד, באמת, זה כמו משל שלמה, שתי האימהות, מבחינתם זה לקרוא את התינוק לשניים. לא מעניינת אותם המדינה. זהו בלבד שהם ישלטו. אם השמאל לא יהיה בשלטון, אז הם יחרבו את המדינה.
מה השלב הבא, חברת הכנסת גוטליב? מה את חושבת? לא, מבחינתכם, מבחינת הממשלה. הרי הרפורמה כבר נגנזה, כך אומר נתניהו. כרגע אנחנו...
היא הראשונה שאמרה את זה. היא הראשונה שאמרה.
אני אמרתי לכם, ואתם יצאתם, אמרתם למה את אומרת, וזה... אני מסתכלת על המציאות נכוחה וחושבת...
אבל אני עדיין אומר לך, אני תומך בך, ובו זמנית אומר לך, את לא יכולה לצאת נגד ביבי, נגד ראש הממשלה.
למה לא? אני מגבה אותך.
היא לא יכולה לצאת נגד ראש הממשלה, ראש המפלגה. בלי ביבי לא היית בכנסת, עם כל הכבוד, ויש כבוד.
קודם כל, אני לא קוראת לו ביבי, עם כל הכבוד.
את צודקת, סליחה, את צודקת.
הוא לא חבר לא שלי ולא שלך.
קינג ביבי, את צודקת.
עכשיו, אני רוצה להבהיר לך את הדבר הבא. אני לא חייבת לאף אחד שום דבר. נתניהו, שהוא מדינאי פנומן, ואני מגדולת מעריכותיו, אבל אני לא בשלטון רחבעם או ירובעם, ולא בשלטון דוד המלך. אני, עם כל הכבוד, זה לא משטר מלוכני, ואם מישהו טועה, אני לא מרכינה ראש בפני טעות.
אבל הוא אף פעם לא טועה.
פה, רק רגע, שנייה רגע, אני עכשיו לא צוחקת, אני מדבר לך בשיא הרצינות, בסדר? ואני מבהירה לך, שאם לדוגמה הממשלה הולכת להצביע לאחמד טיבי, יועצו של גדול המרצים
הרפאה, שיהיה יו"ר הכנסת, נכון.
שהוא יהיה יו"ר הכנסת, זה לא יקרה. אתה יודע מה זה לא יקרה? ואני הקטנה, שאומרים לה, היא ח"כית חדשה והיא לא מבינה, לא יקרה.
ואני שמח שאת מתראה.
ראיתי שיריב לוין אומר לך שזה כן יקרה השבוע.
יריב לוין צעק עליי שזה יקרה. מה שאנשים לא מבינים, שכשאדם חדור מוטיבציה וערכים ואידיאולוגיה כמוני, שזה אני לא יכולה אפילו להסביר לכם, כי צריך להיות באמת מטורלל לעזוב משרד עורכי דין פעיל ידוע עם שם טוב ושם מקצועי ועם הכנסה ברוך השם כמובן הכל משמיים בעניין הזה, והולך לכנסת להיות תחת רפש ואש כל הזמן. אתה עושה את זה רק אם אתה אוהב את עם ישראל אהבה בלתי רגילה, בסדר? אז שיהיה כאן ברור. ובאשר לנתניהו, רק שנייה, באשר לנתניהו, ואני מבהירה לכם כאן, בשכל הוא עשה, אמרתי לכם, כשהוא שקל שיקולי מדינאות וחוסן חברתי וכולי, כשהוא עצר את הרפורמה כבר לפני 3 חודשים. ואני אומרת לכם כאן, הסבירות שעוברת, שעברה בקריאה הראשונה, זה לעג לרש, מהסיבה הפשוטה שגם אני וגם אתם יודעים שיש דבר כזה מילים נרדפות. למילה סבירות יש בעברית כל כך הרבה מילים אחרות. בגץ, כשהוא ביטל את החלטתה של מיארה,
לא סביר, לא מידתי, לא חסר.
רגע, רגע, על מינוי מזוז, אני אזכיר לכם שהשנה ביטל בגץ את המינוי מזוז על ידי מיארה לוועדה למינוי בכירים, מינוי קבוע ל7 שנים. שם בגץ ביטל את המינוי, לא עשה שימוש במילה סבירות, הוא קרא לזה לא מידתי, לא צודק, שיקולים של ניגוד עניינים, נראות וכולי. אז אל תעשו לי טובה ולחוקק רק כדי לחוקק. אני מבהירה פה לאנשי השמאל, מדינה אחת לנו, היא ואין בלתה, ובשם המורשת והמסורת, תסתכלו, תסתכלו מה אתם עושים למדינת ישראל.
חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה לך, זמננו קצר, היינו רוצים להאריך איתך. תודה רבה והמשך צום קל.
בשורות טובות לעם ישראל, והשם ישמור את כוחות הביטחון הציבורים והאמיצים שלנו.
אמן ואמן, תודה רבה.
בוקר טוב, שבת שלום. עכשיו אנחנו אומרים שלום לחזאי, ליאור סודרי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
אנחנו בסדר גמור, עד עכשיו הקיץ הוא לייט, וטוב שככה.
ולייט. לייט, זה טוב. לזה אתה קורא לייט? לזה שאתה בלי מזגן לא יכול לנשום?
נכון, כמובן באזורים של יותר...
באזור המרכז, נכון.
נכון, נכון, אבל באזור ירושלים ובערים, אפילו בערבים ובבקרים מזג אוויר קריר, הסופה של זה אין איזשהו שינוי דרמטי, מזג אוויר רגיל העונה, 29 באזור גוש דן, 28-9 גם באזור ירושלים, כמובן שבאזור המרכז הלחות יותר גבוהה עם 60-65% הלחות, בירושלים רק 40, גם תחילת שבוע הבא מזג אוויר נעים ולא דרמות, אבל אנחנו רואים קפיצת מדרגה לקיץ חם יותר החל מאמצע השבוע הבא.
בנימה אופטימית זו? אנחנו זמננו קצר, אז בנימה אופטימית זו.
החזאי ליאור סודרי,
תודה רבה לך,
בוקר טוב.
בכיף, בכיף, תמשיך סופה
חיים. תודה רבה. עד שהגיע הרב אדלר,
אור החיים הקדוש, שמעת לנו את ההילולה של אור החיים,
שמעת מה הוא אומר? קיץ אוויר. אתמול איפה היינו? אתמול היינו מים, רק מהליכה. או, אבל הרב צבי
אדלר וראשי תיבות,
חבר האור החיים הקדוש, להצלחת ולרפואת חנה בת רבקה.
הרב צבי אריה אדלר, רב המדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, שלום לך.
שלום וברכה לכם ולמאזינים.
עם האור החיים בתמוז.
כן, אנחנו נמצאים עכשיו בשבוע מאוד מיוחד. רק לפני כמה ימים עם ישראל עלה לארזיתין לציונו של האור החיים הקדוש, לרגל יום פטירתו בט"ו תמוז, למדו בתורתו, קיבלו כל מיני קבלות, ואנחנו עכשיו נמשיך את העניין הזה. פסוק שלכאורה, אם נקרא אותו, לא כך נבין מה אפשר ללמוד ממנו. פסוק אומר, בני שכר למשפחותם, תולה, משפחת התולעי, פובה, משפחת הפוני. תורה מספרת על הבנים של שכר, לא נשמע כל כך מרגש לכאורה. אבל כמובן שאור החיים הקדוש תמיד מוציא דברים שלא חלמנו עליהם, והנה מה שאומר על הפסוק הזה. בחרתי דווקא את הפסוק הזה, כי הוא מדבר על עניין של התורה, ואנחנו תמיד מזכירים בכל הזדמנות שאור החיים הקדוש זה היה עיקר. עיקר הדיבור שלו, עיקר הלעת שלו, ומגיע כאשר הוא עוסק בנושאים שקשורים ללימוד תורה, ובפרט שהשם רבי חיים בן עטר הוא בגימטרי התורה בדיוק, 611, בלי הוספות, בלי שינויים, רבי חיים בן עטר, גימטרי התורה. זו המציאות, ועל זה הוא מעורר. אומר החיים הקדוש, אנחנו יודעים הרי שיששכר הוא בן תורה, ישכר זה השבט שישב ועוסק בתורה, ולכן בפסוק הזה נרמזות כל מיני תכונות שחשובות מאוד למי שרוצה ללמוד תורה. זאת אומרת, קודם כל, ישכר, אם אנחנו נפרק את המילה, יש פה שתי מילים, יש שכר, ישכר לכתבת עם פעמיים סין, זה עתיות של יש שכר. רק למי שיושב ולומד תורה יש שכר, כל שאר הדברים מסביב שנראים, כל מיני קניינים שאנשים עוברים, כל מיני דברים שאנשים משיגים, משיגים כאלו ואחרים, אומר החיים הקדוש, שום דבר. דווקא זה ישנו לשכר, וכל חוץ ממנו, מהיתרון לאדם, בכל עמלו, וזה מה שגמרא מזכירה מסכת ברכות, מה שצריך לברך ביציאתו בית המדרש, שאנחנו אומרים, מודה אני לפניך, אני עמל, והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר, הם עמלים ואינם מקבלים שכר. וכל מה שאנחנו רואים שנראה, אומר, זה לא עומד לעולם, הדברים האלה הולכים, אבל הדבר היחיד שעומד לעולם זה התורה, וכמובן כל מה שנגזר ממנה, מי שהולך בדרך התורה. ממשיך אורחם הקדוש ואומר, הפסוק אומר אחר כך, תולה משפחת התולעי, מה הקשר עכשיו בין ישכר, אם אנחנו מדברים עכשיו על לימוד תורה, מה הקשר בין זה לתולעת? אז אומר אורחם הקדוש, יש 840 קנייני תורה, שנמנים בסוף פרקי אבות, בפרק שישי, והוא אומר, מהתולעת אפשר ללמוד שתי דברים. דבר ראשון, עדינות. כתוב בפסוק על דוד המלך שהוא נקרא עדינו העצמי. הגמרא אומרת שמצד אחד הוא היה עדין כמו תולעת, מצד שני במלחמה הוא היה קשה כמו עץ. אז אנחנו רואים שבתולעת יש את התמונה של העדינות, וכל מי שיודע איך נראה תולעת, הדבר הכי הכי רך ולכאורה עדין ועלוב שבעולם, אבל מצד שני, עם כל העדינות הזו, לאיפה היא מגיעה, אפשר למצוא אותה במקומות הכי בלתי צפויים, בעומק האדמה, במקומות קשים, בין אבנים, עושה חורים ענקיים בתוך כל מיני חומרים, כמו עצים, אבנים, ויש פה משהו מאוד מוזר, חיה בעל חי כל כך עדין, כל כך רך, איך הוא יכול להגיע לכאלה מקומות? אז כנראה שהתשובה היא דווקא בעדינות, שאנחנו לפעמים עומדים על דברים, אנחנו לא יכולים להיכנס למקומות צרים, כאן מתאים לנו, כאן לא מתאים לנו, אבל מי שעדין, דרך לא מסתכל על הדברים האלה, הוא פשוט מתקדם הלאה. זה דבר אחד, הדבר השני הוא אומר, שיעסוק בפיו כתולה זה שכוחו בפיו, להציא את הדברים בפיו, כמובן זה בלימוד תורה, שצריך להוציא את הדברים בפיו, כמו שהגמרא אומרת, לא רק להסתכל עם העיניים, לא רק לחשוב בראש שלה, להוציא בפה, וכמובן גם העניין של תפילה, אנחנו צריכים כל הזמן להתפלל, אין הצלחה בתורה בלי תפילה, ולכן אנחנו צריכים להתפלל לפני, תוך כדי וגם אחרי, שנזכה בזאת השם שני אנחנו, ותצאנו ותצאנו, כולנו ידי שמך, ונודה תורתך לשמוע בעזרת השם, זכות הרחיים הקדוש תעמוד לנו, ולכל ישראל בעזרת השם, וכל הדברים הטובים, ולהשיג את כל ההשגות המצחות הללו.
אמן ואמן, הרב צבי אריה אדלר.
תודה רבה לך, ובעזרת השם שהדברים יהיו.
צעירים בביתר אלי, תן את הקרדיט.
לגמרי, לגמרי. ובעזרת השם הדברים יהיו לרפואתה של חנה בת רבקה בתוך שער חולי ישראל, שבעזרת השם יהיה ישועות לכולם.
אמן ואמן, שבת שלום לכם ולמאזינים.
שבת שלום, והמשך צום קל כמובן.
אנחנו מתקרבים לסיום, יש לנו 20 שניות.
למה השעתיים האלה עוברות בשנייה?
אני מקווה שהמאזינים שלנו היו איתנו ונהנו גם, וזה עבר להם...
מה אכפת לי מהם? העיקר אנחנו נהננו.
עורך ומפיק אותנו נתי שולמן על הביצוע הטכני מוטי קופפר, אנחנו היינו איתי גדסי ויאנקה לפריד,
תודה רבה,
שבת שלום ומבורך,
נכון, אז תודה רבה גם לך איתי,
תודה לך יאנקה לפריד,
שימשך צום קל
ושבת
שלום
ומזל טוב, אנחנו פינת המזל טובים לשר מאיר פורוש, נולד לו נכדה,
אופה, מזל טוב, מזל טוב,
בת לבנו נוחי פורוש, השבת יש קידוש, נזכרתי בזה,
לא נראה, משפחת פורוש, הוזמנת לקידוש? אני לא הוזמנתי, אתה הוזמנת?
חכה, עוד היום צעיר,
אוקיי, אני מחכה להזמנה,
אז ניפגש.